הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא התורה, אמיתותה של תורה. הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, והתורה מלווה אותנו מאז עד היום. אנשים רבים מצפים לקבל הוכחה קצרה, מהירה, חד משמעית בתחום האמונה. הם רוצים ומצפים שיופיע לפניהם אדם שבהנף יד יעשה נס, יקרא את השמיים ויוכיח שאכן יש בורא לעולם, מעמד הר סיני אכן היה. מצפים להוכחה חותכת בת משפט אחד או מספר משפטים, העיקר שיהיה מוחץ וזהו. מחפשים דרך קצרה וקלה, דרך שלא קיימת בתחומים רבים בחיים, בטח לא בנושא הגדול ביותר, דת האמת, הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבני האדם. שערי ממרום מכוונים את הדברים באופן שיהיה על האדם, על הכלל, לחפש, לעמול, לברר, להשקיע אדם לעמל יולד. אחרי כל זה יוכל האדם לקבל את ההוכחה החד משמעית. על האדם הוטל לעמוד בהצלחה בניסיונות החיים ולבחור בטוב. למרות הקשיים שניצבים בדרכו, על האדם המחויבות לפקוח את עיניו ולבחור בדרך האמת, מתוך מאמץ והתגברות על מכשולים רבים. אם הכל היה ברור, לא הייתה בחירה לבני האדם. אם כן, אם אין בחירה לבני האדם, אין מטרה לחיים. כשהכל ברור, כשהכל נהיר, אין בחירה. מצד אחד, יש אפשרות להוכיח בצורה ברורה וחד משמעית. מצד שני, זה דורש מהאדם עמל, יגיעה, התאמצות, חשיבה, וזו הבחירה של האדם. לחפש אחר האמת, והאמת תימצא, והאמת גם תתגמל את האדם. במעמד הר סיני, תקופת התהוותו של עם ישראל לעם, כפי שאומר רבי סעדיה גאון, אין אומתנו אלא בתורותיה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, לכן התורה ניתנה במדבר, שלא נאמר שהתנאי שהעם יהיה עם, כשיהיה לו חבל ארץ. גם במדבר הם עדיין עם, כי מה שמאחד את כל שכבות הציבור, את כל סוגי האנשים, זוהי התורה, שהיא ציר החיים של הפרט, של הכלל, של העם. באותו דור של מעמד הר סיני, כולם ראו מראות אלוקיים. בכך יצר הקדוש ברוך הוא את הבסיס לאמונה הזו ולאמונה של הדורות הבאים. מאז עוברת האמונה במסורת מדויקת, מאב לבן, מאם לביתה. והרמב"ם באיגרת תימן, אותה הוא שלח לבני תימן, שהיו נתונים בלחצים להמרת הדת מצד גויי ארצם, אומר להם שהזיכרון של מעמד הר סיני הוא זה שיהווה את מקור ההשראה והתקווה, שכן אתם מעל עולם הזה, אתם רוחניים יותר, אתם בני אומה שקשורה אל בורא עולם, ולכן אומר הרמב"ם, תחיו את המעמד הגדול בלבכם, מעמד הר סיני. כך תוכלו לזכור שקדושים תהיו. לפי דעת הרמב"ן, הכוונה היא להיות פרוש מן המותרות, כדי לא ליפול למלכודת של נבל ברשות התורה, שהאדם לא ייגרר אחר הנטיות החומריות שבו. אומר הגאון מווילנה, כל התורה כולה היא בבחינת רביעית דם. זה המינימום, זה הסטטוס של חי, אבל מינימום חיים. אבוי למי שמסתפק במינימום חיים, מינימום דם. התורה אומרת, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. אומר הרמב"ן, מדובר על להיות פרוש מן המותרות, פורש מן המותרות. והתורה אומרת, דבר אל כל הדת בני ישראל, הדגש על המילה כל. כל הדת, כולם, להיות פרוש מן המותרות זו לא המלצה ליחידי סגולה אלא ציווי לכל הדת בני ישראל. ואולי מרגיש האדם שהוא לא מסוגל לכך, אבל זוהי רק הרגשה, טעות בהבחנה, מסקנה לא נכונה. האדם הוא מסוגל ליותר ממה שהוא מרגיש, ליותר ממה שהוא חושב. כי התורה מכירה את האדם יותר ממה שהאדם מכיר את עצמו. ואם התורה אומרת לו, פרושים תהיו, קדושים תהיו, זה אפשרי. כל ארבעת חלקי השולחן ערוך הם המעשים, עבירות שיש להימנע ומצוות שיש לעשות, וזה כביכול המינימום. הבקשה היא הרבה יותר, המקסימום, פרושים תהיו, קדושים תהיו, יותר ממה שמבקש השלוחן ערוך. אומר במסילת ישרים, עניין הקדושה הוא תחילתו עבודה וסופו גמול, תחילתו השתדלות וסופו מתנה. אדם מקדש את עצמו וסופו שמקדשים אותו יותר ממה שהוא קידש את עצמו. אדם מקדש את עצמו מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. האדם ישקיע את היכולות שלו, ישלם את המחיר שלו, יקבל תגמול גדול הרבה יותר. ישקיע מעט יחסית, יהיה מתוגמל הרבה יחסית מעבר להשקעה שלו. כל הדעת בני ישראל יכולים להיות קדושים יותר ויותר. אומר הרמב״ם, באיגרת תימן זכרו מעמד הר סיני, שציוונו הקדוש בו הוא לזוכרו תמיד, הזהירנו לא לשכוח אותו, ציוונו ללמד אותו לבנינו, כדי שיגדלו על תלמודו. ראוי לכם, אחינו, שתגדלו את בניכם על המעמד הגדול, תספרו בתוך קהל ועדה גדולתו והדרו, שהוא עמוד האמונה. עמוד האמונה סובבת על האירוע הזה, מעמד הר סיני. גדלו המעמד ההוא על כל גדולה, כמו שגידל את המעמד הזה הקדוש ברוך הוא בעצמו. יש להחיות את המעמד הגדול בליבם של כל האומה. מעמד הר סיני. המעמד הזה היה אירוע ששינה את מהלכה של האנושות, מעין שלב חדש בבריאה. בדור ה-26 לבריאת העולם, כשניתנה התורה, העולם התייצב והגיע אל מטרתו. המטרה היא עולם שהתורה היא הציר המרכזי. מרכז העולם זוהי התורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ בשביל התורה, בשביל עם ישראל שיקיימו את התורה. בתורה מודגש לא פעם שהמעמד הייחודי התרחש לעיני כל העם. כל העם היו עדי ראייה להתגלותו של הקדוש ברוך הוא לעם סגולתו. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב ענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך. כל העם התייצבו בתחתית האר. כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר. מעמד הר סיני הוא אירוע היסטורי, תופעה שמעידים עליה מיליוני בני אדם. הנקודה המאפיינת את מעמד הר סיני היא הפומביות. הכל היה גלוי לעיני כולם. הקדוש ברוך הוא התגלה לעיני כל העם. האוזניים שמעו את כל הקדוש ברוך הוא שמדבר אליהם. כל עם רואה את הכל בראייה מוחשית והתעלה ברוחניות לנוכח מה שהוא רואה. עדות של מיליוני בני אדם. היא לא אשליה, זה מעמד היסטורי. הקדוש ברוך הוא רצה להעניק לאנושות ודאות מוחלטת על מסירת התורה לעם ישראל. ולכן הוא הופיע לעיני כל העם והשמיע את קולו. כולם היו נוכחים באותה התגלות וראו את כל הפרטים. ומשה רבינו, כשהוא מדבר על מעמד הר סיני, הוא אומר בפני העם אמירה מאתגרת, אמירה שגם בעתיד הרחוק לא יתרחש שום מאורע דומה למעמד הר סיני. כך מופיע בספר דברים פרק ד', כשאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. לך אל ראשית ההיסטוריה, לך תבדוק בכל קצוות העולם, מקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהייה כדבר הגדול הזה, האם נשמע כמו, האם שמעת שעם שומע כל אלוקים מדבר מתוך האש, כמו שהיה אצלך, אצל עם ישראל, בכל ההיסטוריה האנושית, החל עם בריאת העולם, בכל מקום בעולם, מקצה העולם ועד קצהו, לא היה כזה אירוע, ולא יהיה כזה אירוע, ולא ישמע כזה אירוע. יותר מכך, אומר משה רבינו, לא היה אירוע כמו שאתה מקבל הספר שאני משה רבינו הולך לתת לך, כאשר שמעת אתה, ויחי, הנה לך הספר שמתאר מה שאתה ראית, ואת הספר הזה תעביר הלאה לדורות הבאים. אז משה רבינו פונה לעם ואומר להם שהם בעצמם, כל אחד מהם שמע את כל האלוקים. כל אחד מהם התנסה אישית בחוויה של מעמד הר סיני. אם נאמר שהמעמד לא היה מתרחש באופן פומבי לעיניהם, אז איך יכול משה רבינו לומר לעם, לכתוב בספר שהוא נותן להם, האם יש עם אחר בעולם ששמע וראה מה שאתם ראיתם? אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. אתם יודעים שפנים בפנים דיבר השם עמכם. אם המעמד הזה לא היה מתרחש, המילים שכתובות בספר שאותם משה רבינו נותן לעם לא היו מתקבלות, כי העם היה אומר, הרי איך אתה יכול לומר עליי דברים שאני הייתי במעמד הר סיני והרי לא הייתי? אם משה רבינו כתב את זה, וזה יתקבל את זה לאנשים והעבירו את זה לילדים שלהם, לצאצאים שלהם, אם כן, הראשון שכתב את הספר, משה רבינו, שכתב, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם, האם שמעתם עם אחר שדיברו איתו מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי? אין דבר כזה, רק אתה. אם זה לא היה, מקבלי הספר היו אמורים להכחיש ולומר, את הספר הזה אנחנו לא מוכנים לקבל כי הוא כותב עלינו דברים שהם לא אמיתיים. אם עם שלם שומע את דברי משה רבינו, לא מתקומם, לא אומר שהמציאות הייתה שונה, לא אומר שהוא לא שמע או ראה את המעמד, אין הכחשה, עד רבה יש קבלה, מקבלים את הספר ומעבירים אותו הלאה לדורות הבאים. אמנם כשעם ישראל רצה להתלונן, הוא התלונן, וינסו אותי זה 10 פעמים בשנות המדבר. טענות רבות היו על הנהגתו של משה רבינו, מחלוקת קורח ועדתו, מרד פרשת המרגלים, חיסרון במים, חיסרון באוכל. העם יודע להשמיע את קולו, העם לא שותק, גם אחרי שנאמר על משה רבינו, גם בך יאמינו. אבל כאשר משה רבינו אומר להם, כולכם ראיתם את מעמד הר סיני, אותו עם כשעורף, אותו עם שיודע להגיד לא, אותו עם שיודע למרוד, אותו עם שמשה רבינו אומר, עוד מעט הוסקלוני, לא קל איתם, כלפי הסיפור הזה שמספרים להם, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, הם לא מתנגדים, הם מקבלים את הספר, לומדים אותו, מלמדים הלאה, מעבירים לילדים שלהם. הרי בואו ונעשה חשבון. אנשים אומרים, אולי מישהו המציא את הסיפור הזה, של מעמד הר סיני לפני 100 שנה, 200 שנה, 500 שנה, 2000 שנה, לימד את זה לקבוצת אנשים קטנה, והם העבירו את זה הלאה, וזה התפתח וצמח עד שהגיע לדת גדולה כל כך. אבל הדבר הזה הוא לא יכול להיות, שהרי אותו ראשון שהשתיל, המציא את הסיפור הזה, הכניס את הסיפור הזה להיסטוריה, היה צריך להגיע לקבוצת אנשים ולומר להם, אני משה רבינו, נותן לכם תורה, שכתוב בה, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. אבל אותם מקבלי הספר, אותם מקבלי הדעת, היו צריכים להתנגד ולומר, אנחנו מעולם לא ראינו. לנו לא מתאים לקבל ספר שכתוב עליו, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, הרי לא ראינו כלום. לא שמענו את הקדוש ברוך הוא, לא ראינו כלום. ועוד כתוב שהיו 600,000 איש, רק הזכרים מבין 20 עד גיל 60, זאת אומרת שהיו שם כמה מיליונים. והרי כל קבוצת אנשים שמקבלים ספר עם כל כך הרבה מחויבויות, מצוות בין אדם לחברו, מצוות בין אדם למקום, קבוצת האנשים הייתה צריכה להתנגד ולומר, זה לא בשבילי. הרי אם נגיע לקבוצת אנשים ונאמר להם שהם לא אוכלים כעת 4 ימים, הם התנגדו, הם התווכחו, הם ילחמו, הם לא מוכנים לקבל את זה, רק 4 ימים לא לאכול. יומיים לא לאכול הם לא יסכימו. למה? כי פוגעים בהם, לא מאפשרים להם לחיות את החיים שהם רגילים אליהם. אם נגיע לקבוצת אנשים ונגיד להם, הנה מעמד אלוקי, שמי מי, ואני לא מספר שאני ראיתי אותו ואני מבקש מכם שתאמינו לי. אני מספר לכם, לא שאני ראיתי, אלא שאתם ראיתם. אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. פנים בפנים דיבר השם עמכם. מה היו צריכים אותה קבוצת אנשים שמקבלים את הספר והדת החדשה, שמדברת עליהם ואומרת, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. היו צריכים להתנגד ולא לקבל את הספר הזה. אי אפשר להגיד שהם לא ידעו לקרוא, כי אם הם לא יודעים לקרוא, אז מה הם מעבירים הלאה? הם לא יודעים מה להעביר. אלא הם ידעו לקרוא ומדברים עליהם. ואם יבוא האדם ויאמר, לפני 1,000 שנה לדוגמה, הגיע אדם ונתן ספר לקבוצת אנשים. בספר כתוב, אתם ידעתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, פנים בפנים דיבר השם עמכם, ואז אותה קבוצת אנשים אמרו לאדון הנכבד שמעביר להם את הספר, את המסר, את הדעת. הם אמרו לאותו מנהיג, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? איך אנחנו יכולים לקבל כזה ספר? הרי אנחנו יודעים שאנחנו קבוצת אנשים של 20 אנשים, 50 אנשים, 10 אנשים או 300 אנשים, אבל לא כמה מיליונים. וגם אנחנו יודעים שלא מן השמיים דיבר השם איתנו, שהרי זה לא היה. שהרי לדעתו של הכופר, האירוע הזה בכלל לא קרה. אם האירוע לא קרה, אם כן, אותה קבוצת אנשים שמקבלת את הספר צריכה להתנגד. יבוא אותו מנהיג והוא יסביר להם. הדת הזאת היא של פנים בפנים, דיבר השם עמכם. שמעתם את קולו מן השמיים, כל הדברים שכתובים בספר הזה, בספר שמות, בספר דברים, פסוקים נהדרים, הם לא עוסקים בכם. הם עוסקים על הדורות הקודמים. היו דורות קודמים לפני 1,000 שנה, שהם היו באירוע אלוקי, הם היו באירוע נדיר, הם היו באירוע של מעמד הר סיני. כך לדעת הכופר הצליח אותו אדם להמציא את הדעת על ידי כך שהוא העביר את הספר לקבוצת אנשים ואמר להם, אמנם בספר כתוב אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, אבל לא מדובר עליכם אלא על דורות קודמים, ואת הספר הזה הוא העביר להם, והם העבירו את זה הלאה מדור לדור. אבל גם זה לא הגיוני. מדוע? מכיוון שבאותה תורה שכתוב, כי מן השמיים דיברתי עמכם, פנים בפנים דיבר השם עם עם ישראל, מה עוד כתוב בספר הזה? משהו נוסף. לא תשכח התורה מפי זרעו. התורה הזו לעולם לא תשכח, היא תמיד תהיה. אם כן, אם יגיע אדם, לא ידוע, הרי בהיסטוריה אין שום סיפור על אדם שהמציא את הדת היהודית. אבל גם אם יגיע הכופר והוא ירצה להגיד שלפני 100, 200, 500, 1000, 2000 שנה, הגיע אדם מסוים והמציא דעת. איך הוא המציא דעת? הוא לקח את ספר התורה שכתוב בו פנים בפנים דיבר השם עמכם, מן השמיים דיברתי איתכם. והעם, קבוצת האנשים, בת 100 אנשים, 500 אנשים, לא היו מוכנים לקבל את זה. אמרו זה לא נכון, עד כאן מוכנים להקשיב לך, מנהיג נכבד בהרבה דברים, אבל לא כאשר אתה ממציא עלינו דברים שאנחנו צריכים לומר ולקבל ספר שכתוב שמן השמיים דיברתי עמכם. אנחנו יודעים שכל זה לא היה, והוא המנהיג אומר להם, לא, אין הכוונה אליכם, אלא לדורות הקודמים, רק הספר הזה הוא נגנז, הוא הנסתר, אני עכשיו מגלה לכם אותו מחדש. אני עכשיו מחיה אותו, ומביא לכם ספר שכתוב בו, שמן השמיים דיברתי עמכם. העם ממשיך לקרוא בתורה, והוא רואה שכתוב בתורה, שהיא לא תשכח עם פיזרו. אם כן, אל תספר לי סיפור שהתורה הייתה ונשכחה, ומישהו בא ומצא את הספר, ומספר סיפור שמן השמיים דיברתי עמכם, אבל זה לא אתם, אלא זה הדורות הקודמים. הרי אם זה הדורות הקודמים נאמר להם, אז נאמר שהתורה לא תשכח מפי זרעו. אז אם התורה נשכחה, כי הרי מעולם לא שמענו על זה, כי הכופר טוען שכעד בדור הזה הגיע בן אדם והמציא את הסיפור הזה, אז איך הוא יכל לכתוב שלא תשכח מפי זרעו? הרי אנחנו הדור הראשון שמקבלים את זה, את הספר הזה, את ספר התורה. אז אם בספר הזה כתוב לא תשכח עם פיזרו, אז זה כן נשכח, הרי אנחנו מקבלים פעם ראשונה. אז אם זה משהו אלוקי הספר הזה, הקדוש ברוך הוא צופה כל הדורות מראש, אז איך הוא כתב לא תשכח עם פיזרו, אם כן הספר הזה לא היה אמור להתקבל? ולכן, אם כתוב בתורה, גם אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עם אחר, אז את הספר הזה היו חייבים לקבל העדים המקוריים שראו את המעמד הגדול. ואם נאמר שהגיע אדם והמציא דעת, ואמר שדורות קודמים, עליהם נאמר, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. גם אז, אותו דור שאליו מעבירים את אותה דת שהומצאה לפי שיטתו של הכופר. בפעם הראשונה, קבוצת האנשים לא תקבל את זה, כי הרי כתוב לא תשכח עם פיזרו, והרי אם זה מועבר להם פעם ראשונה, אז זה נשכח מהדורות הקודמים. אם כן, אין כאן תורה אלוקית. אם כן, שוב, הספר הזה לא יתקבל. ועוד, משה רבינו אומר, בואו ותבדקו, ענייה כדבר הגדול הזה, הנשמע כמוהו, האם שמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה, ויחי? משה רבינו ממקד את תשומת הלב לעובדה שאירוע כזה לא התרחש מעולם בפני שום אומה ולשון, וגם לא התרחש עד סוף ההיסטוריה האנושית. אם כן, איך יכול משה רבינו או אותו אדם לדעתו של הכופר שממציא את הדעת יכול להגיד אירוע כזה? הרי איך יכול האדם שהמציא דעת לדעתו של הכופר, איך ידע משה רבינו לדעתנו המאמינים בתורה, בתורת אמת, איך יכל לקבוע מראש ששום עם בעולם לא איתן שהייתה איזושהי התגלות שמימית? מאיפה אתה יודע? מאיכן משאבי הנפש והרגש לקחת כזה סיכון ולומר שאירוע כזה לא היה ולא יהיה? מניין אתה יודע? בטח לדעתו של הכופר. הרי הכופר אומר שאירוע כזה הוא הרי לא היה. אם אירוע כזה לא היה, אז לדעתו של הכופר, איך ממציא הדעת אומר פסוקים שהוא עצמו יודע שאפשר לזייף אותם? הרי לדעתו של הכופר, הדעת היהודית, תורת השם, בעיניים של הכופר בינתיים עד שהוא לא פוקח את עיניו, זוהי דעת ספר שהומצא ידי בני האדם. איך אותו אדם שממציא ספר, אז הוא כותב פסוקים שאירוע כזה לעולם לא היה ולעולם לא יהיה? הרי מניין הוא יודע? הוא סתם ממציא סיפור. למה לא להרוס את הסיפור שלו על ידי אמירה כל כך קיצונית שזה לעולם לא היה ולעולם לא יהיה כזה אירוע גדול כמו שהיה מעמד הר סיני? הרי לדעתו של הכופר האירוע הזה לא היה. אם זה לא היה, אז היה אדם שהמציא שכזה אירוע היה. אז אם הוא המציא שכזה אירוע היה, אז אם כן עוד מישהו יכול להמציא את זה? והנה אנחנו רואים שאם זה היה כל כך פשוט או אפשרי או אפילו קשה, אבל אפשרי להמציא את זה, אפילו קשה מאוד, אבל אם זה אפשרי להמציא את זה, כל אנשי הדת בעולם שרוצים כוח, שרוצים שליטה, שרוצים עוצמה, מה היו צריכים לעשות? להמציא איכשהו סיפור כזה שבורא עולם התגלה לא לכמה מיליונים, מספיק ל-100 אלף איש, ל-50 אלף איש. הרי אם אפשר להמציא כזה סיפור, אז למה אף דת לא ממציאה כזה סיפור? שום דת לא אומרת שהקדוש ברוך הוא התגלה להמונים, אלא ליחידים. ליחידים אף אחד לא יכול להוכיח. רק היחיד יכול לומר, וכגודל כוח הכריזמה, הרטוריקה, כוח השכנוע והתלות של האנשים בו, כך גודל הצלחת העברת המסרים בצורה מלאכותית או אמיתית שהוא מצליח להעביר ולשכנע את ההמונים, להאמין בו או בלית ברירה להיות תלויים בו. אבל איך משה רבינו יכול לקחת על עצמו סיכון ולומר שאירוע כזה היה פעם אחת ולא יהיה לעולם? והנה אנחנו כבר אלפי שנה אחרי האירוע הכביר הזה, תולדות העמים כבר פרוסות בפנינו, מכירים את תולדות הדתות, והמציאות היא ששום דת לא הצליחה להמציא כזה סיפור, למרות שכל דת הייתה שמחה עם סיפור כזה, היה חלק מקורות החיים של אותה דת. הרי לכל דת יש איזשהו אדם בודד או אנשים בודדים שאף אחד לא יכול להוכיח היה. הרי אירוע שאי אפשר להכחיש, אי אפשר גם כן להוכיח. מתי תהיה הוכחה? אם והיה ואפשר להכחיש ולא מצליחים להכחיש, אז זו הוכחה. אבל אירוע שאף אחד לא יכול להכחיש, אז גם אי אפשר להוכיח אותו. אם אדם מספר שבורא עולם דיבר איתו, האם אפשר להכחיש אותו? לא, אז גם אי אפשר להוכיח את זה. רק אירוע שאפשר להכחיש, אפשר להוכיח, כי ההוכחה היא באה בעזרת נטרול הכחשת ההוכחה. משה רבינו, כשהוא נתן את התורה לעם ישראל, לא פחד להבטיח להם הבטחה שלעולם אף אחד לא ינסה להמציא אירוע שהיו בו רבים, רבים שפוגשים את הבורא. מעמד הר סיני זהו אירוע היסטורי שנערך לפני מיליוני בני אדם. פעם אחת ויחידה התגלה הבורא לעיני כל בני עמו. אין אפשרות שמישהו ימציא כזה סיפור, ומעולם לא המציא אדם כזה סיפור. אם הסיפור הזה לא היה, אם כן אפשר להמציא כזה סיפור. אף אחד לא מנסה להמציא כזה סיפור. ראינו גם שבני אדם לא יכולים בהווה להמציא דברים שקרו בהיסטוריה, ולשכנע את האנשים שאירועים שאף אחד לא ידע אותם, הוא זה שיודע מה קרה בעבר. ההיסטוריה לא עוברת על ידי המצאה בהווה, אלא על ידי העברה, מדור לדור בעבר. בדתות האחרות, היה פלוני או אלמוני שאמר שהיה אירוע שמימי, רוחני, התגלות אלוקית, שאף אחד לא ראה, הוא או יחידים ראו, ואת זה העבירו הלאה. אף אחד לא העביר אירוע של המונים במפגש עם האלוקים. אף דת לא יכולה להגיע היום ולהגיד, אתם לא יודעים, אבל לפני 2000 שנה היה מפגש האלוקים עם האומה שלנו, והיו שם 200,000 איש, 100,000 איש, 50,000 איש. אף אחד לא יכול להגיע בהווה ולומר שהיה מפגש אלוקי עם בני האומה שלו, המונים שפגשו את האלוקים. כי את ההיסטוריה מייצרים בהיסטוריה, לא בהווה. יש שרצו לסתור חלילה את מקורה השמימי של התורה, את העובדה שהיא ניתנה במעמד הר סיני מאת הבורא. איך? על ידי שמנסים להסביר שהתורה היא המצאה אנושית. היא בסך הכל חיקוי של פולחנים זרים של עמי הסביבה שחיו באותה שעה בעולם העתיק. כלומר, מי שנתן את התורה הוא בסך הכל מחוקק אנושי, על פי הנחתם של המנסים לסתור את מקורה השמימי של התורה. יש כאן מחוקק אנושי שנטל רעיונות זרים מעמים אחרים ושכתב אותם בחוקים שלו. אז ראשית, התורה שונה כל כך מדתות אחרות שהיו באותה העת ובזמנים שקדמו לנתינת התורה. אז היו פסילים, והתורה מצווה לשבר את הפסילים, לנטץ את כל המזבחות, לעקור כל עבודה זרה. אסור להנות אפילו מחילופי עבודה זרה. כל כך מרחקים ומתאהבים כל שמץ של עבודה זרה. האם ייתכן שהתורה היא תוצאה של התפתחות של פולחנים זרים? הרי התורה כל כך מרחיקה את הדמיון לפולחן זר. ובכלל, הקשר עם בורא עולם, האמירה שיש בורא לעולם והוא יוצר קשר עם בני אדם, היא לא התחילה במעמד הר סיני, זה התחיל הרבה לפני. מצינו אצל אברהם אבינו שיצר קשר עם בורא עולם, ועוד לפני כן בורא עולם דיבר עם אדם הראשון. אם כן, קשר בין האדם לבוראו היה כבר מהיום הראשון לבריאה. המושג היה תמיד קיים, קשר בין העולם לבורא העולם, אלא שבני אדם שונים לקחו את זה למקומות שמתאימים להם. בספר סם דרך מסביר איך קין והבל, כל אחד מהם מביא קורבן להקדוש ברוך הוא. קין מביא מהגרועים שבפירות שלו, והבל מביא מבחורות צונו, מהמובחרים שבצון שלו. וקין היה נביא, שהרי הקדוש ברוך הוא מדבר איתו לפני שהוא הורג את הבל, וגם אחרי שהוא הורג את הבל, עדיין הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אם כן, קין הוא נביא שזוכה לגילוי מת הקדוש ברוך הוא. איך ייתכן שהרוצח, הקדוש ברוך הוא ידבר איתו? אומר בספר סם דרך, אין זה אלא שלקין הייתה גישה ודעה שנשמעת הגיונית מאוד. מה פתאום להביא להקדוש ברוך הוא מבחורות הצון? האם באמת, אומר קין להבל, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מתעסק עם הרגשות שלך, עם התחושות שלך, עם בחורות הצון? אדרבה, אל תביא מהמובחר, כי כאשר אתה מביא מהמובחר, אתה מראה כביכול בורא העולם. מי שהוא היה עובה ויהיה, מי שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, הוא עכשיו מתעניין האם תביא לו משהו גדול או משהו קטן? לכן הוא הרג את הבל, כי מבחינתו זה חילול השם. לומר שכך הקדוש ברוך הוא מתייחס אל בני האדם ואל מה שהם עושים ונותנים לבורא עולם. ולכן קין, מתוך קנאת השם, הרג את הבל. לכן הקדוש ברוך הוא ממשיך לדבר עם קין אחרי שהוא הורג את הבל. כי זה באמת מגיע ממקום בו הוא מאמין שהוא פועל לשם שמיים. אלא שהגישה הלא נכונה הזו הולידה בדורות לאחר מכן את דור אנו, שהם כבר אמרו הקדוש ברוך הוא עזב את הארץ, הוא נמצא הרחק הרחק בשמיים, הוא לא מתעניין בנו, ולכן הם פנו אל הכוכבים ואל המזלות ובהמשך אל העבודה זרה. אבל האמונה שהאדם לבד בכוחו הוא יפעל, יעשה, יושיע, זוהי אמונה שהיא לא הייתה קיימת בצורה מוחלטת, היות שתמיד היה איזושהי אמונה שהאדם לא לבד בעולם. האם אמונה בבורא עולם או בחלילה, להבדיל, כוכבי, מזלות, עבודות זרות. עוד יש לומר שהדת היהודית שונה כל כך מהשפעות חיצוניות, מדתות אחרות. הדת היהודית, האלוקית השמימית שמקורה משמיים, שונה כל כך משאר הדתות, שהרי אין דת אחרת בעולם שבה הדקדוק הוא רב כל כך, העיון הוא עמוק כל כך ומפורט כל כך בנושא ההלכה, התורה שבעל פה. הרי לפי דעתו של הכופר, אם השפעות חיצוניות הן המקור לתורת ישראל, חלילה התוצאה הייתה צריכה להיות איזשהו דמיון. אבל אין כאן דמיון בין הדת היהודית השמימית האלוקית בין שאר דתות שהומצאו בידי בני האדם. אין שום דת, לא בעבר ולא כיום, שיש בה אפילו קורטוב של פירוט כל כך מדויק והגדרות הלכתיות כל כך מוחלטות על כל פרט ופרט, כמו במצוות התורה. תלמידי החכמים רבים כל כך לומדים בעמקות במשך עשרות שנות חייהם את התורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, פשט, רש, רמז, סוד, כדי להקיף את ההלכה והתורה העמוקה מיני ים. כל כך מתעסקים בחוקי התורה, בהלכות התורה. מאיזה דת בעולם נלקחה מערכת ההיגיון הזו שאומרת להעמיק, לעסוק בתורה? בלי רגע של בטלה, גם אם זה לא מתקיים אצל כולם, אצל יחידים זה מתקיים, ואצל כולם המושג הזה ידוע, וזוהי שאיפה. מאיזה פולחן פרימיטיבי נלקחה הגישה הזו, נלקח הרעיון הזה להעמיק כל כך הרבה בחוקי הדת, חוקי התורה. אין דמיון בין אורחות החיים של היהודי שומר התורה והמצוות לבין שאר דתות העולם. הדת היא לא המלצה, תחביב, תוספת על החיים. על התורה נאמר כי הם חיינו ואורך ימינו, זה החיים בעצמם. והעומק שמגיעים אליו, לומדי התורה, מציאת מקור לכל סעיף בהלכה, בתורה שבכתב, בדרש, ברמז, בסוד, העיון, הפלפול, עשרות אלפי הספרים שנכתבו במהלך הדורות על כל העומק שלהם. האם יש איזשהו דמיון בין מערכת החשיבה הזו לבין שאר דתות? לומר שהיהדות היא חלילה איזשהו חיקוי מדת אחרת? ועוד, לא היו ולא יהיו פולחן דת כלשהם שהיקף ההלכות שלהם מתקרבות לפירוט שישנו בתורה, לדקדוק, לעומק. איפה מצינו בדתות אחרות דינים כמו טומאה, טהרה, אלכוהול, אלפי הפרטים, ענייני כשרות, טריפות, חגים, מועדים, נזיקים, קידושין, הלכות הקשורות בארץ, תרומות, מעשרות, דיני שביעית, עורלה, כלאיים, עוד ועוד. אין אפשרות לפרט אפילו חלק קטן מנושאי ההלכה הרבים כל כך שישנם. וזה רק בהיבט ההלכתי, מה עם הדרש, רמז, עוד? מניין נלקח כל המטען הגדול הזה? האם יש איזושהי אומה מסוימת שיש לה אפס קצהו, שמץ מינהו של היבול המבורך הזה? איזה דמיון יש בין דת ישראל לשאר הדתות בעולם. לא רק במקור השמימי, בתחילת המעמד, מעמד הר סיני, שהיה זה מעמד לרבים לא כמו כל שאר הדתות בעולם. אלא גם לגופה של דת. איזה דמיון יש בין דת ישראל לשאר הדתות. לכן אי אפשר לומר שדת ישראל נלקחה חלילה מדתות אחרות, חיקוי של דתות אחרות. ארון הספרים היהודי הוא הגדול בארונות הספרים בעולם כולו. מעולם לא נמצא איזושהי דת מסוימת שיש לה ספרים רבים כל כך חוץ מהתורה הקדושה. שעד היום מתעסקים איתם, עד היום לומדים אותם, מאין נוצר העומק והמרחב? האם ישנה דת אחרת בעולם שיש לה אוצר בלתי נדלה של דברי חוכמה, חוץ מהדת היהודית האלוקית שמשמיים ניתן לה כל כך הרבה עומק ומרחבים? עוד נקודה. משה רבינו נפרד מעם ישראל בסוף ימיו. באותה שעה הוא מצווה את הלוויים להניח ספר תורה שהוא עצמו כתב ליד ארון הברית בקודש הקודשים. לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית השם. למה? שיהיה שם לעד. מטרת משה כשהוא אומר יהיה שם הספר לעד, לאיזו עדות ישמש ספר התורה כשהוא יימצא בקודש הקודשים, מקום שרק הכהן הגדול הותר להיכנס לשם ביום הכיפורים? התשובה היא, משה רבנו ידע שבדורות הבאים יהיו כל מיני אנשים, תהיינה כל מיני כתות, שירצו להכחיש את יסודות התורה, כמו שמשה רבינו בעצמו אומר, כי ידעתי אחרי מותי, כי השחט השחיתון וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם. לכן תניחו את ספר התורה במקום שעל הנכנס אליו נאמר הזר הקרב יומת, ובאופן כזה אף אחד לא יוכל לטעון שיתבצע שינוי כלשהו בספר התורה, מכיוון שהספר התורה הוא נמצא במקום שאף אחד לא יכול להיכנס אליו. לכן הניח משה רבינו את הספר בקודש הקודשים, לשמור את הספר המקורי במקום בו אף אחד לא ייכנס אליו, לא ישנה אותו. וכך לאורך הדורות ניתן להשוות את הכתוב בספר התורה שבכתב, שכתב משה רבינו, לספרי התורה שנכתבו בכל דור ודור. ספר התורה שהיה בקודש הקודשים עד לתקופתו של יושיהו המלך, סמוך לחורבן בית המקדש הראשון. בימיו, כמו שאומרת הגמרא מסכת יומא נ"ד, נגנז ארון הברית. איתו נגנזו הלוחות. ספר התורה שכתב משה רבינו ויתר הפריטים שהיו בקודש הקודשים. למה? אחת ממטרות הגניזה הייתה שלא ילקחו ארון הברית, הלוחות, ספר התורה שכתב משה רבינו וכל הפרטים שהיו בקודש הקודשים, לא ילקחו לבבל בזמן כיבוש ירושלים ויעבדו שם. כי באותה שעה החורבן היה מאיים. ועוד נקודה. מי שמודע להגעת כתבי יד או טקסטים מודפסים, יודע, מודע לעובדה שטעויות רבות כל כך נופלות בכל טקסט במהלך השנים. אין ספר שאין בו טעויות, אין העתקה ללא שיבושים. והנה ישנו פלא, ספרי התורה נכתבים על ידי סופרי סתם, הוא כותב את זה בדיו על קלף בכתב ידו. אין סילום, אין שכפול, אין הדפסה, כל זה פסול. כל ספר תורה נכתב על פי הסתכלות בספר תורה קודם, העתקה ממנו, וכך נמשך הדבר מדור לדור. ולמרות שכל ספר תורה עבר לאורך הדורות, עשרות העתקות אם לא יותר, אין גרסאות שונות לספר התורה. יש נוסחה אחת שמקובלת על כולם. והרי ההיסטוריה היהודית לא חלפה מתוך שלווה ושקט, אלא צרות רבות, גירושים ורדיפות עברו על עם ישראל לאורך אלפי שנות קיומו. מטבען של צרות שהן משכיחות את הזיכרון של הישן ומתעסקות בבעיות העכשוויות. ובכל אופן, הפלא הגדול, שום דבר לא השתנה, והאנשים, בני העם, לא נשאבו אל הצרות בהווה, אלא נטלו את מקל הנידודים, התפזרו לכל קצוות תבל, ויחד איתם נטלו את היקר לליבם, את זיכרון מעמד הר סיני, ומעתיקים את זה מדור לדור. קרוב לאלפיים שנות גלות, החל קיבוץ גלויות, ממזרח וממערב מתכנסים יהודים, וכולם עם ספרי התורה שלהם, והפלא הגדול, הנוסח נשאר זהה. השגחת השם של הקדוש ברוך הוא שעשה עושה ויעשה לכל המעשים, עוזר לשמר את תהליך מסירת התורה מדור לדור על כל הפרטים האדירים והעצומים בכל אחד מרבדי התורה, פשט, דרש, רמז, סוד, הפרטים, הרעיונות, הסודות, הכל זהה. נצחיות התורה. וכך אומרת התורה בפרשת ניצבים, ויתשם השם מעל אדמתם באף ובחימה ובקצף גדול וישליכם אל ארץ אחרת. כיום הזה הקדוש ברוך הוא ישליך את עם ישראל מארץ ישראל. האות למד במילה וישליכם היא גדולה מכל שאר האותיות. האותיות התורה הן אותיות בינוניות, והאות למד היא אות גדולה. האות למד מסמלת את למד, לימוד התורה. ובאה התורה לומר, גם כאשר וישליכם אל ארץ אחרת, הלמד היא למד גדולה. תמונה כאן הבטחה אלוקית, כי לא תשכח מפי זרו, והתורה תפרח ותשגשג, אפילו ואולי דווקא בגלות, תורה שלמדתי באף הצרות והאיסורים, הרדיפות והקשיים. וישליכם אל ארץ אחרת, הלמד היא למד גדולה. וכך ראינו שהתלמוד הבבלי חובר דווקא בבבל. הרמב"ם, הראש, כתבו את החיבורים שלהם בגלות. עולם התורה פורח ומשגשג, למרות שוישליכם אל ארץ אחרת, הלמד, הלימוד, הוא גדול ונצחי. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
חזקים, מחוברים, משדרים.